כי ביום הזה עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
ערב יום הכיפורים, יום הקדוש והנורא, יום שבו הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לחזור בתשובה, והוא רוצה למחול את כל עוונותינו. אנחנו נמצאים עדיין כמה שעות לפני יום הכיפורים, וכדאי מאוד מאוד לנצל את הזמן לתפילה ולחזרה בתשובה. הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה, סיפר שהוא ראה פעם קרוון של בית כנסת, כלומר בית כנסת מוכן, קרוון, על סמי טריילר גדול, ולוקחים אותו לשים אותו במקום. הגיע הסמי טריילר למקום שהכינו, הגיע מנופי אבי, הרים את הקרוון באוויר, המשאית יצאה. ועכשיו התחיל המנוף להוריד את הקרוון, והאנשים שמה הם עוזרים לו לכוון את הקרוון שיהיה מדויק על המקום שהכינו. קצת ימינה, קצת שמאלה, מסובבים, דוחפים, זה זז. ואז סוף כל סוף זה נחת על המקום, הגיע אינסטלטור, חיבר את המים, הגיע החשמלאי, חיבר את החשמל, ונשאר עכשיו לפתוח את בית הכנסת. נתנו לרב את הכבוד, ונכנסו הוא וכולם, וכולם מסתכלים אחד על השני, ואף אחד לא מדבר אף מילה. מה קרה? מתברר ששמו את הקרוון הפוך. ארון הקודש נמצא במערב. אז בא שם ילד אחד ואמר, אני לא מבין מה הבעיה. אז תסובבו את זה. אמרו לו, איך נסובב? זה שוקל טונות. אמר, אבל ראיתי שלפני כן כולכם מזזתם, אז מה הבעיה? אמרו לו, מותק, כשזה היה באוויר, בקלות אפשר להזיז. כשזה נחת, כבר אין מה לעשות. כך אמר הרב פינקוס, עד נעילה, בקלות אפשר לסובב, יש גזרות באוויר, והיה ראש השנה, וכולנו רוצים שנה טובה, ואפשר בקלות להזיז. בואו נצעק אל השם בחוזקה, ונחזור בתשובה, ונתחרט, ונתפלל חזק חזק, ואפשר לשנות את הגזרות בקלות, אבל בנעילה, הכל יורד למטה, ואז לשנות זה כבר יהיה קשה מאוד מאוד. לכן, יש לנו עוד כמה שעות, כמעט 30 שעות, 36 שעות, בואו נזעק אל אלוקים בחוזקה, מי יודע, ישוב מחרון אפו ונחיה ולא נמות, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן חיים לכולנו, חיים טובים לכולנו, שידוכים טובים וכל הדברים הטובים, רק בואו לנצל את הזמן כמה שנשאר. ואמרו על זה משל יפה, לעני מרוד שהיה לו רק שקע אחד בבית, ופעם מחברים את המקרר, פעם מחברים את התנור, פעם עושים זה, פעם עושים זה. יום אחד המלך עשה הגרלה בין כל העניים, ואחד מהם זכה במכונה שמדפיסה שטרי כסף, והוא הביא את זה הביתה והתחיל להדפיס. בא הילד, אומר, אבא אני רעב, בוא תנתק את זה לכמה זמן, בוא נעשה לחם בתנור. אומר האבא, תתאפק מוטה, כמה שעות תתאפק? אומר הילד, אבל אני רעב. באה האישה, אומרת, אני צריכה לחבר את המכונת כביסה. אומר להם, חבר'ה, תירגעו, עכשיו זה לא הזמן לכל הדברים האלה, בואו נעשה מה שאפשר עכשיו, ואז נתאשר, והכל יהיה אחרת לגמרי. ככה השעות האלה שנשארו, והיום הקדוש שנשאר לפנינו, צריכים לנצל כמה שאפשר, להתפלל, לחזור בתשובה, והשם הטוב יכפר בעד ויגזור על כולנו שנה מלאה בשמחות, בבריאות, בפרנסה, בכל הדברים הטובים, שנה ושנים טובות. עכשיו צריכים לדעת, אבל נכון שצריכים לעשות תשובה, וזה דבר שלכאורה דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, תבוא אליי, תצום 25 שעות, אבל רק אם זה לא פוגע לך בבריאות, כן? אם חס וחלילה אתה לא יכול, אז גם זה לא. אבל אם אתה מספיק בריא, אתה יכול לצום 25 שעות, תבוא אליי לבית הכנסת, תגיד לי באוזן, אשמנו, בגדנו, חטאתי לפניך, ואני אמחל, אני רוצה למחול לך. זה דיברנו גם בשיעור הקודם. אבל צריכים לדעת מה שאומר הרמב״ם והרבינו יונה, שיש 24 דברים שמעכבים את התשובה. והרמב״ם אומר כך, 24 דברים מעכבים את התשובה, ארבעה מהם אבון גדול, והעושה אחד מהן אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, ואילו הן, א', המחטיא את הרבים, ובגלל אבון זה המעכב את הרבים מלעשות מצווה, אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לחזור בתשובה. זאת אומרת, אדם יכול לעשות תשובה, אבל אם הוא זה שמחטיא את הרבים, התשובה שלו לא מתקבלת. דבר שני, המתה את חברו מדרך טובה לרעה, כגון מסית ומדיח. יש אדם שרואה דבר נכון לגרום לאחרים לעשות עבירות, ויש כזה, אחד כזה שמתה את חברו מדרך טובה לדרך רעה. הוא רואה שהשני עושה מצוות, אומר, עזוב אותך, לא תיקח את הדברים כל כך ברצינות, זה לא ככה. שלוש, הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו, או אילו בנו ברשותו, אילו מיכה בו, היה פורש ונמצא כמחתיו. זאת אומרת, ילד שהוא עדיין ברשות ההורים כמובן, אלה שכבר לא ברשות ההורים, זאת אומרת, מבחינת הגיל, אז גמרנו, זה לא תפקיד שלה, אי אפשר להאשים את ההורים. אבל כל זמן שההורים יכולים, וזה גיל שהם מקבלים, אז אדם צריך לחנך את הבנים שלו בדרך טובה. אמרתי לכם פעם את הוורט הנפלא שאמר לי הרב זאב גצל, למה ביום הראשון של ראש השנה קוראים ששרה אמרה קוראים בתורה ששרה אמרה לאברהם אבינו גרש את האמה הזאת ואת בנה, וביום השני קוראים את עקדת יצחק. היה צריך להיות, לכאורה להיות הפוך, כי היום הראשון הוא היום היום הדין התקיף, אז לכאורה אז צריכים להשתמש בעקדת יצחק. אמר הרב גצל, מי היא האימא הזאת שחינכה ילד שבגיל 37 יהיה מוכן לשכב על גבי המזבח ולהגיד לאבא תקשור אותי חזק רק כדי שהקורבן לא ייפסל? מי זאת האימא הזאת? והתשובה היא, זו האימא שאתמול דאגה שלא יהיה לו חברים רעים גרש את האמה הזאת ואת בנה. ממשיך הרמב״ם, הדבר הרביעי שגורם לבן אדם שלא מקבלים ממנו את התשובה, האומר אכתב ואשוב, ובכלל זה האומר אכתב יום הכיפורים מכפר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן את יום הכיפורים, אבל מי שמשתמש ביום הכיפורים, או בעצם הדבר שאפשר לעשות תשובה, בזה הוא משתמש כדי למרוד בקדוש ברוך הוא ולהגיד, שמע, אתה ממילא תכפר לי, אז מה אכפת לי? זה לא עובד. זה לא עובד. אם אדם טעה, אם אדם חטא, אם אדם עשה, בסדר, אבל אם הוא משתמש מראש ברחמים של הקדוש ברוך הוא רק כדי לעשות את העבירות, זה הקדוש ברוך הוא לא מוכן לקבל, ואז יום הכיפורים לא מכפר לו. ממשיך הרמב״ם, ומהם חמישה דברים הנועלים דרכי תשובה בפני עושיהם, ואילו הן, הפורש מן הציבור, לפי שבזמן שיעשו תשובה, לא יהיה עמהם ואינו זוכה עמהם בזכות שעושים. ב', החולק על דברי חכמים, לפי שמחלוקתו גורמת לו לפרוש מהם, ואינו יודע דרכי התשובה. אדם שלא מקבל דברי החכמים, אז איך תדע איך לעשות תשובה? אם אתה יותר חכם מהחכמים, אבוד לך. אבוד לך, תפסיק, תוריד את האף קצת. ג', המלעיג על המצוות. למה? שכיוון שנתבזו בעיניו, אינו רודף אחריהם ולא עושן. ואם לא יעשה, במה יזכה? ד', המבזה את רבותיו, שדבר זה גורם לו לדוחפו ולתורדו כגיחזי. היה גיחזי שזלזל באלישע הנביא, ולכן לא קיבל את האפשרות לעשות תשובה. היי, השונא את רבותיו, שדבר זה גורם לו, השונא את התוכחות, שהרי לא הניח לו דרך תשובה, שהתוכחה גורמת לתשובה. ובזמן שמודיעים לאדם חטאיו ומחלימים אותו, חוזר בתשובה. אבל אם הוא שונא את התוכחות, אז הוא לא יקבל. ומהם אומר הרמב״ם חמישה דברים, מה עושה אותם, אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה לפי שהם אבונות שבין אדם לחברו, ואינו יודע חברו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו למחול לו. למשל, המקלל את הרבים, לא קילל אדם ידוע כדי שישאל ממנו כפרה. אם אדם קילל אדם אחד, אז הוא ילך לבקש סליחה. אבל אם הוא קילל את הרבים, קבוצה, אז מה יגיד? ב' החולק עם הגנב, שלפי שאינו יודע הגניבה זו של מי היא, אלא הגנב גונב לרבים ומביא לו והוא לוקח, אז הוא לא יכול לחזור בתשובה. וגם שעל ידי זה הוא מחזיק את ידי הגנב ומחתיאו. שלישי, המוצא אבידה ואינו מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה לאחר זמן, כשיעשה תשובה אינו יודע למי יחזיר. ועל זה הדרך, כדאי מאוד לעבור על הרמב״ם הזה כדי לדעת, זה הרמב״ם פרק ד' מלכות תשובה, לדעת מה מעכב את התשובה, כדי לדעת איך להתנהג לכל הפחות מהיום הזה והלאה, שנדע מה אנחנו אמורים לעשות. דבר נוסף, יש שלושה ספרים, אמר רבי חרוס פדאי, בגמרא במסכת ראש השנה, אמר רבי חרוס פדאי, שלושה דברים, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינוניים. הצדיקים הגמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. הבינוניים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. והאלה שהם בינוניים, אז הם תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. זכו, אז מתכפר להם. לא זכו, חס וחלילה. אבל השאלה היא, מה קרה כאן? הוא אומר, אם זכו, מה זה זכו? לכאורה, יעשו עוד מצווה, והם כבר לא בינוניים. מה קורה? הרי אתה אומר, יש קבוצה של אנשים שנהיו חצי-חצי. אז אם הם חצי-חצי, למחרת יום הכיפורים, הוא הולך לבית הכנסת, מניח תפילין, וגמרנו, הוא כבר לא חצי-חצי. אז מה הבעיה? לכאורה, זכו. הבעיה היא שהרמב״ם, כשמעתיק את הגמרא הזאת, הוא אומר במקום המילה זכו, הוא אומר, הבינונים, אם עשו תשובה, נחתמים ונחתמים לחיים. מה זאת אומרת אם עשו תשובה? למה הוא לא כתב מה שהגמרא אמרה, זכו? התשובה היא ככה, ברמב״ם כבר כתוב שהשיקול הזה של איך אדם יכול להגיע לחצי חצי, אתה מבין? שנה שלמה הוא עשה עבירות ומצוות, ועכשיו הוא הגיע בדיוק להיות חצי חצי. נו, תגיד לי, זה נורמלי? באמת, בדיוק הוא עשה בדיוק חצי מצוות וחצי עבירות? התשובה היא, אומר הרמב״ם, השיקול הזה של חצי חצי, כמה שווה כל מצווה, זה שיקול רק של כל דעות. מדוע? יכול להיות שני אנשים יעשו את אותה מצווה, ואצל אחד היא שווה הרבה מאוד, ואצל אחד היא שווה פחות. למה? כי לזה היה ניסיון גדול לעשות את המצווה הזאת. ולשני, היה פחות ניסיון. אותו הדבר לגבי העבירה. שניהם עשו את אותה עבירה. בכל זאת, לזה יש את הניסיון גדול, ולכן העבירה אולי מתחשבים בו קצת, ולעומת זאת, השני, לא היה לו ניסיון. אז למה עשית את זה? אז העבירה היא יותר גדולה. ויכול להיות מצווה שהיא כנגד כמה עבירות, ויכול להיות עבירה שהיא כנגד כמה מצוות, ורק הקדוש ברוך הוא שיודע לחקור כליות ולב, ויודע את המחשבות שלנו ואת הקשיים שלנו ואת כל מה שקורה, רק הוא היחיד שיכול לדעת כמה המצוות שלנו שוות, כמה העבירות שלנו שוות, והוא יודע להגיד אם אדם הגיע למצב של חצי חצי. עכשיו מה קרה? בסדר, ראש השנה הייתי חצי חצי, מה עכשיו? עכשיו, לכאורה, אני אעשה עוד הנחת תפילין, אני אשמור שבת וגמרנו. אבל לא, זה לא ככה. ומדוע? מפני שיש בימים האלה את המצווה של לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות תשובה, ואמר לנו, הימים האלה מסוגלים במיוחד, שעל זה נאמר, דרשו השם בהימצאו, כראו בהיותו קרוב. ואמר לנו שיש סייעתא דשמיא מיוחדת, שכביכול הוא בא אלינו ונותן לנו את ההזדמנות לבקש סליחה. במצב כזה, כשמישהו לא מבקש סליחה, במצב כזה, כשמישהו לא עושה תשובה, אז העבירה שהוא עשה היא כל כך גדולה, ששום מצווה לא תעמוד כנגד זה. שום מצווה לא תעמוד כנגד זה. ואז מה יקרה? לא יעזור לך כלום. לכן, אומר הרמב״ם, אלה הבינונים, אם יעשו תשובה, אז אפשר להגיע לספר של צדיקים. אבל אם לא יעשו תשובה, לא יעזור המצוות האחרות, כי העבירה לא לעשות תשובה בימים האלה, היא כל כך נוראה, שאי אפשר, הקדוש ברוך הוא לא מוכן למחול על זה. נתתי לך הזדמנות, באתי לידך, הראיתי את עצמי, בגמרא מסופר על רב, רב היה אחד האמוראים הגדולים, אז ראו אותו הולך ערב יום כיפור, שאלו אותו לאן, הוא אמר שיש איזה בן אדם שפגע בו, קצב. והקצב הזה פגע בו, אז הוא אומר, אני הולך להראות את עצמי כדי שיבקש ממני סליחה. אמרו, רב הולך להרוג את האיש הזה. למה? הם הכירו את האיש הזה שהוא איש גס רוח, והוא לא יבקש סליחה. עכשיו, מילא אתה לא מבקש סליחה, אבל כשהוא כבר בא אליך ומראה את עצמו ואתה לא תבקש סליחה, הוא לא יצא מזה בחיים. וכך היה. רב הגיע, ואותו הקצב גס הרוח, אמר לו, מה אתה עושה פה? אין לי איתך כלום. באותו זמן הוא קצב את העצמות של הבהמה, ואף העצם קטנה נכנסה לו למוח והרגה אותו. למה? אם אתה נמצא במצב שהמלך בא אליך ומראה לך, בוא, אני רוצה לעשות לך מחילה, רק תבקש סליחה. ובמצב הזה לא מבקשים סליחה. זה עבירה מדי גדולה. לכן, חייבים לעשות בימים האלה סליחה, בפרט, 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 יום הכיפורים הקדוש. יש לנו בתפילה, כבר בתפילת המנחה, יש לנו את כל הוידוי, לבקש מחילה, לבקש סליחה, לבקש כפרה, והקדוש ברוך הוא רוצה למחול, רק בואו נעשה את זה. רוצה לומר עוד דבר שנפקמין הגדולה, וזה בתפילת הנעילה. יש סגולה גדולה למעוקבי שידוך. מה הסגולה? ואני אקריא מהספר ברכי נפשי של הרב יצחק זילברשטיין. הוא כותב, ראינו לנכון להביא את הסגולה שהשמיע הגאון רב שמחה קסלר זצ"ל, ומי שבקשר למה, תקופה מסוימת היו בקהילתו שבבני ברק כמה מעוקבי שידוך. לפני תפילת הנעילה קם הרב קסלר זצ"ל וניגש לשליח הציבור שהיה אמור לעבור לפני התיבה, ואמר לו שיכוון היטב ביעלה ויבוא בנעילה במילה לטובה. זוכרינו השם אלוקינו בו לטובה. והוא הסביר למה זה קשור לשידוכים. הסביר רב שמחה קסלר, כיוון שעל מעוקבי נישואין נאמר לא טוב היות האדם לבדו. ממילא כשאומרים לטובה, אז מתכוונים לשידוכים טובים. בשנה ההיא, כך סיפרו חברי הקהילה, באו כל המעוקבים בברית הנישואין. מוסיף הרב זילברשטיין, שמענו על קהילה גדולה נוספת בארץ ישראל, שיש בה 6 משפחות שלא הצליחו במשך שנים לשדך את ילדיהם. השליח ציבור שעבר לפני התפילה בתפילת הנעילה, לפני התיבה בתפילת הנעילה, היה תלמיד חכם מופלג במיוחד, ולפני שניגש לעמוד ביקשו ממנו לכוון כנל במילה לטובה. אכן, בהגיעו למילה לטובה, התפרץ בבכי במשך כמה דקות, ולא יכול היה להמשיך. באותה שנה התארסו כל 6 המשפחות מעוקבי השידוכין בקהילה ההיא. אז זו סגולה שכל אחד יכול לעשות אותה, ואם רוצים אפשר לבקש מהשליח ציבור שיכוון, שיבקש, וזו סגולה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא די יאמר די לצרותינו, וימלא שמחות את כל הבתים, ויתמלא רחמים על כל עמנו, אמן ואמן. נמשיך אחרי ההפסקה. ועכשיו את החלק הזה של השיעור אני רוצה להקדיש לפרק נ"א של תהילים, שאמר דוד המלך בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, וזה נקרא פרק התשובה. כי פה דוד מתפלל על מחילת החטאים. ועל הדרך, דוד המלך מסביר לנו הרבה הרבה כללים בתשובה. הוא מתחיל עם זה שמזמור לדוד, למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, וכמובן שכולם שואלים מה זה מזמור. אם הוא חטא, ואומנם חז"ל אומרים, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, הכוונה שלו, הוא לא חטא בחטא של אשת איש חס וחלילה. אבל חטא היה פה לפי דרגתו לפחות. וממילא השאלה היא, למה הוא אומר מזמור? מה זה צריך להיות? קינה לדוד. אז על זה מתרץ רבינו הקדוש אחידה. הרב אחידו אומר, שאתה יודע, כשמתלכלך לך החולצה, אז יש שתי אפשרויות. אתה שם מים, אם צריך גם טיפה אמה, משפשף עם הגבת, וזה יורד. אבל אם אתה משאיר את זה, אחרי זה כמה וכמה כביסות צריך, וכולי היי ואולי, שירד מהחולצה כתם שומני. כך גם זה בחטאים. כאשר האדם חטא, הדבר הטוב ביותר זה על המקום לעשות תשובה. ואז זה יורד בקלות. ואז זה עובר בקלות, והשם סולח, וגמרנו. אבל אם אדם משאיר, ואדם משתרש בחטא, ומתרגל אליו, אז הרבה יותר קשה לעשות תשובה. אומר אחידו, לכן אמר דוד המלך, מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. מיד בא אליו נתן הנביא ועורר אותו על החטא, ועל זה הוא אמר מזמור. הסבר שני, אומר רב מאיר מפרי משלן, אדם עושה עבירה, אז הוא די נהנה מהעבירה. אבל כשהוא עושה את התשובה, לפעמים הוא עושה את זה ככפה או שד. אני צריך לעשות תשובה כי עשיתי עבירה, סך הכל די נהניתי. אבל אם אדם מצליח לעשות את התשובה באותה ההתלהבות כמו שהוא עשה את העבירה, אז בוודאי שזה עוזר הרבה יותר. ולכן אמר דוד המלך, אומר רב מאיר מפרי משלן, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. עם אותה התלהבות הוא עשה את התשובה כמו שהוא עשה את העבירה, ועל זה הוא אמר מזמור. למה? שזכה לעשות את התשובה גם מיד וגם באותה רמה של התלהבות ושמחה כמו שעשה את העבירה. על הדרך, סליחה שאני מפריע באמצע, אבל כדאי לזכור טוב טוב מה שאומר החידושי ערים. מגיע יהודי ליום הכיפורים ומתחיל להתחרבש בתוך האלחת. ובתוך הדברים, הרבה פעמים יכול לקרות שבן אדם נזכר באיזה חטא שהוא עשה, ומתחיל לחשוב, היה די טוב שם בחטא הזה, היה שזה, ככה וככה. אומר החידוש הערים, הפוך בבוץ וישאר בוץ. ומה יש למלכות שמיים מזה? מה הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה שאתה עכשיו עוד פעם בתוך הבוץ הזה? בשביל מה? אלא כדאי לקצר באלחת ולהאריך בבתמלוך אתה השם לבדיך. להאריך בבתמלוך אתה השם לבדיך, לזכות, לחשוב שאנחנו רוצים באמת להמליך על עצמנו את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים להיות יהודים כמו שהשם מבקש מאיתנו. הפוך בבוץ וישאר בוץ, ומה יש לקדוש ברוך הוא מזה? אלא יקצר באלחת ויעריך ותמלוך אתה השם לבדיך. ממשיך דוד המלך ואומר בפרק הזה, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, חונני השם וכחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי, הרב קבסייני מעווני ומחטאתי טהרני. קודם כל, מה זה הרב קבסייני מעווני? הרב הכוונה הרבה, תכבס אותי הרבה. מסביר רבינו הקדוש האלשיך, יש כאן שלושה ביטויים. ביטוי אחד, כרוב רחמך מחה פשעי, על הפשע הוא מבקש, לפני כן, חטא זה שוגג, עוון זה מזיד, פשע זה מרד. ונסביר, אם אדם נמצא ב, אני יודע איפה, בטוקיו, בהונולולו, והוא רעב ואין לו לאכול, והוא רואה שם חנות שזה לא כשר, אבל הוא רעב, אז הוא נכנס ואכל, זה נקרא מזיד, הוא ידע שזה לא כשר והוא אכל. מה הדין אבל, אם הוא היה בניו יורק, בבורו פארק, ויש מסעדה אחת טריפה ומסעדה אחת כשרה, והוא נכנס למסעדה הטריפה, זה כבר נקרא מרד. יכולת לאכול כשר, למה מרדת? אז יש לנו שלוש דרגות. החטא זה שוגג, אבון זה מזיד, ופשע זה מרד. בא דוד המלך ואומר, חונני אלוקים כחסדך, כרוב רחמך, מחה פשעי. את זה תמחה לגמרי. אחר כך לגבי אבון, הרב הרבה כבסייני מאבוני. ואז הוא עובר לחטאת, ומחטאתי טהרני. מסביר רבינו הקדוש האלשיך, משל למלך, אני אקרא את לשונו, אחד שחייב למלך זהב וכסף ונחושת, אמר למלך, אם תרצה לגבות ממני כל החוב, לא אוכל לשלם כלל. אני מציע לך ככה, אדוני המלך, את הזהב תמחול לגמרי, את הכסף אשלם מעט מעט, והנחושת אשלם תכף בשלמות. כך אמר דוד לקדוש ברוך הוא, אם תרצה לגבות ממני הפשעים והאבון והחטאת, אין באפשרותי לסבול. לכן, חונני אלוקים כחסדך בבחינת חסד. כרוב רחמך תוסיף לזה רחמים, ואז מחה פשעי לגמרי. אני לא יכול לשלם את זה. אני לא יכול לשלם לך על המרדים שלי. אבל הרב כבסני מאבוני את האבון שזה המזיד, תגבה ממני על ידי קיבוסים הרבה, מעט מעט. ריבונו של עולם, אני רוצה כפרה גם על האבון, אבל האבון זה חמור. אז תעשה טובה, תעשה את זה בתשלומים. הרב כבסני מאבוני, הרבה כבסני. ומחטאתי, שזה השוגג, שזה הכי קל, אם ככה, זה אני אוכל לשלם בבת אחת. לכן, כרוב רחמך מחה פשעי, את המרד תמחוק לגמרי, את זה אני לא אוכל לשלם, ואת האבון הרבה כבסני מאבוני, תעשה טובה, תעשה את זה בתשלומים, ואת החטא, זה אני אשלם מזומן מיד, ולכן מחטאתי תהרני. זה מסביר האלשיך הקדוש בלשונות האלה של חטא, אבון ופשע. ממשיך דוד המלך ואומר בהמשך, תחטאיני באזוב ואת הר. מה זאת אומרת תחטאיני באזוב? אז הגמרא דורשת מכאן שדוד המלך היה מצורע. אחרי העניין עם בת שבע, היה לו צרעת שישה חודשים, ועזבה אותו רוח הקודש, ופרשו ממנו הסנהדרין. אבל השאלה היא, למה תחטאיני באזוב? אם זה עניין של האזוב, בגלל שאזוב צריך למי שיש לו צרעת, אז בסדר גמור. אבל אם נדבר לפי הפשט, שהכוונה לנקות, אזוב לא מנקה. מסביר רב זלמן סורוצקין ועוד אחרים מסבירים גם כן את אותו הרעיון. אבל נעשה לזה הקדמה טיפ-טיפה. רב שולם שוודרון, זכר צדיק לברכה, רב שולם, לישמוי או לזיכו איתה אבס נפש. רב שולם אמר פעם, כתוב בשיר השירים, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אומר שלמה המלך שהקדוש ברוך הוא בא אלינו ואומר, פתחי לי, תפתחו לי פתח כחודו של מחט. ואיזה שמות הוא נותן לנו, איזה אהבה. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. תפתחו לי, נו. ומה אנחנו עונים לו? פשטתי את כותנתי איכך אל בשינה, רחצתי את רגלי איכך את ענפם. ריבונו של עולם, לא באת בזמן טוב. סוף הקיץ. לא הספקנו עוד להתייבש מהים, אתה כבר מגיע. ריבונו של עולם, פשטתי את כותנתי איכך אל בשינה. התרגלנו לעשות עבירות. תבוא פעם אחרת, אולי לקראת חנוכה יהיה יותר קל. רחצתי את רגלי, איכך את ענפם. אבל הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. דודי שלח ידו מן החור. הוא מראה את עצמו. הוא מראה את היד שלו. ואז מה קרה? דודי שלח ידו מן החור, ומאי המו עליו. כן, בסדר, הנה אני קם. קמתי אני לפתוח לדודי. אז, ודודי חמק עבר, שאל הרב שולם, אני לא מבין, כל כך הוא ביקש, התחנן, לא רצינו, הוא התעקש. ואז כשאנחנו קמים הוא בורח, דודי חמה כמה עבר, ביקשתי ולא מצטיב, מה קרה? אמר הרבי רב שולם, התנאי הראשון של תשובה זה הכנעה. אדם שבא עם גאווה לעשות תשובה, הוא לא מכיר בחטא שלו, הוא לא רואה חטא, הוא לא מבין למה לעשות תשובה, זה לא עסק. העסק הראשון של תשובה זה הכנעה, שאדם יוריד את האף למטה. באמת חטאתי, עוויתי, פשעתי, ריבונו של עולם תסלח לי. ממילא, אמר רב שולם, כשקמתי אני לפתוח לדודי, אני הגעתי הנה, אני רב איך? כשרב איך, ביידיש זה רב אני, כשרב איך מגיע לפה, נגמר הסיפור, דודי חמק עבר. האלף בית של תשובה זה הכנעה, ואם אדם אין לו הכנעה, אין תשובה. ממילא אומר רב זלמן סורוצקין, בא דוד המלך ומבקש, תחטאיני באזוב, אזוב זה העשב הכי נמוך שיש בעולם, תחטאיני באזוב, תן לי הכנעה ואתהר, כי בלי הכנעה אין תשובה, אי אפשר להכיר בחטא בכלל. ולכן, גם בפסוקים הקודמים, אמר דוד המלך, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד. ריבונו של עולם, אני מכיר בחטא, אני יודע שחטאתי, אז ממילא אתה יכול לסלוח לי. אני לא מתכחש לזה, אני בא אליך עם הכנעה. תחטאיני באזוב, תן לי את ההכנעה הזאת, שאני אוכל באמת להבין כמה אני לא בסדר, ואז אוכל לבקש סליחה, ואז בוודאי שאתה תסלח לי. ממשיך הלאה, ואומר, הן אמת חפצת בטוחות, ובסתום חוכמת הודיעיני. רש"י מסביר, מה זה טוחות? טוחות זה הכליות, שהן יועצות. ובסתום זה הלב, חוכמת הודיעיני. מה פירוש? אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, הן אמת חפצת בטוחות, הכליות שיועצות, אתה מחפש שם האמת, אז תדע לך שהכליות שלי יועצות לי לחזור בתשובה. ובסתום הלב שלי, חוכמת הודיעיני. מה תודיעיני? שאני צריך להתוודות, ואני הולך לעשות את זה באמת. וזה עוד שלב בתשובה, וזה הכוונה, חוץ מהכרת החטא, עכשיו הגיע הזמן להתוודות על החטא. והוא ממשיך ומבקש, השיבה לי ססון אישך ורוח נדיבה תשמחייני, הלמדה פושעים דרכך וחטאים אליך ישובו. כאן אנחנו צריכים את הגמרא במסכת עבודה זרה בדף ד', שם אומרת הגמרא כך, לא דוד ראוי לאותו, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה של בת שבע, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה של העגל. אלא למה עשו? לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד. מה פירוש? לך תראה, דוד המלך חטא, עשה תשובה, אתה רואה שאפשר. ואם חטא ציבור אומרים לו לך אצל בני ישראל ותראה שעשו תשובה, ואתה רואה שאפשר. אם כן, בא דוד המלך ואומר, תראה ריבונו של עולם, אתה בעצמך אומר שאני לא הייתי ראוי, לא היה לפי הדרגה שלי לעשות כזאת עבירה. אז למה עשיתי? נתת לי לעשות את זה, בשביל לא הייתה לי שמירה אילאה, אלא נתת לי את האפשרות לעשות את העבירה הזאת, והכל בכדי שהלמדה פושעים דרכיך, וממילא חטאים אליך ישובו. אבל זה הכל אני אצליח לעשות, אם אתה באמת תסלח לי. אם לא תסלח לי, ולא תשלח לי רפואה לאבוני, אז איך אני אלמדה פושעים דרכיך? מה אני אגיד להם? כן, תראו, אני עושה תשובה, אבל זה לא עוזר. אז בבקשה, ריבונו של עולם, השיבה לי ססון אישך, רוח נדיבה תשמחייני, תחזיר לי את רוח הקודש, תחזיר לי את הדרגות שלי בעבודת השם. על ידי זה אני אוכל להגיד לכולם, אתם רואים, כשאדם חוטא, ואפילו מחס וחלילה חטא חמור, אז מה, אפשר לעשות תשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את זה. השיבה לי ססון אישך, השיבה לי, ואני רוח נדיבה תשמחייני, אז אני הלמדה פושעים דרכיך. אני אריד להם, הנה תראו, השם סולח, הוא רק רוצה שנחזור בתשובה. על הדרך הזאת מסביר גם הבן איש חי בספרו ברכת חיים על ההפטרות, באחד המקומות הוא מסביר דרך אגב את הפסוק הזה. אומר הבן איש חי, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יאמרו לי חכמים, דוד, למה אתה מגדיל המדורה של מעשה בת שבע כל כך עליך? והלא כמה טענות יש בידך שלא חטאת. הרי חזל אומרים, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. וחזל אומרים שהיא לא הייתה אשת איש, ואין אפילו לא טענה לאוריה, אין שום טענה עליו. איך הוא אומר דוד המלך, לך לבדך חטאתי. רק לך, לא לאוריה. אוריה היה חייב מיתה. אז למה אתה מגדיל? אומרים לו החכמים, למה אתה מגדיל את האבון? עושה מזה אש גדולה. לזה אמר, כל זאת המדורה שאני מגדיל את החטא הזה, ומפני כי הלמדה פושעים דרכיך, הם דרכי התשובה. וחטאים אליך ישובו. ואם לא הגדיל המדורה של מעשה בת שבע, אם כן, לא ילמדו כלום ולא הועלתי כלום במעשה ההוא לאור התשובה. יש כאן עוד דיוק שצריכים לשים לב. הוא אומר, הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישוב. הוא היה צריך להגיד וחוטאים, לא חטאים. ועל זה מסבירים בשם הרמה מפנו. איי, 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 אומר הרמה מפנו. אתה יודע מה קורה כשאדם עושה תשובה? את העבירות השם הופך לו לזכויות. זה עובר מהקופה של החוב לקופה של הזכות. אם ככה, הלמדה פושעים דרכיך, ומה אני אלמד אותם? והחטאים אליך ישובו, החטאים עצמם. במקום שזה היה מזיד, זה הופך להיות זכות. את זה אני אלמד אותם. כמה אתה טוב, שאתה מוכן להפוך את הזדונות לזכויות. והחטאים אליך ישובו. ועוד דבר אחד, אומר דוד המלך, בתוך ההמשך של הדברים, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. הוא אומר שלב נשבר ונדכה, אתה הרי לא רוצה קורבנות. אתה הרי לא מבקש עולה, אתה מבקש רק את הלב. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. מביא ראש הישיבה רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף, בספרו כל יהודה, שהוא שמע מהגאון הצדיק רב דוד יונגרייז זצל, אומר, לב נשבר ונדכה, ריבונו של עולם, זה דבר חשוב מאוד אצלך, אבל צריך להיזהר מאוד שלפעמים אדם מרוב שהוא לב נשבר ונדכה, אז הוא אומר לנו, טוב, אז מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להודיע לאנשים מה לעשות, כי מי אני בכלל? מי אני שאני אוכיח את האנשים? מה פתאום? אני כלומניק, אני ככה, אני ככה. לכן אמר דוד המלך, לב נשבר ונדכה, זה טוב מאוד, אבל תיזהר שמרוב שיש לך לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אל תבזה את האלוקים מרוב לב נשבר ונדכה. לב נשבר ונדכה זה נכון, וצריך אדם להיות תמיד עם לב שבור. לב שבור, כלומר, כלפי הקדוש ברוך הוא לראות את עצמו שהוא לא, הוא רחוק מלהיות שלם. אבל אוי ואבוי שהוא ישתמש בזה בתור תירוץ, למה הוא לא יכול להגיד שיעור, למה הוא לא יכול ללמוד, למה הוא לא... לא, לא, תיזהר, תיזהר. לב נשבר ונדכה זה נפלא, אבל אלוקים לא תבזה. אני אקרא את לשונו של רבי יהודה צדקה, אומר, כלומר, לב נשבר זה טוב, אבל תיזהר שבלב הנשבר שלך, אלוקים לא תבזה, כלומר תיזהר שלא תשתמש בלב נשבר שלך במקום שיש כבוד שמיים, וזה אלוקים לא תבזה. עוד דבר אחד בעניין הזה של לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה, בספר בישישים חוכמה מביא בשם הרב הקדוש רב אהרון צבי מביאלה זצל, כתוב בעלותך את הנרות, וכתוב ברשי שחלשה דעתו של אהרון שכל השבטים הביאו קורבן הנשיאים בחנוכת המזבח, ורק הוא, אהרון, לא הביא. אמר לו משה רבינו, אל תדאג, שלך הגדולה משלהם, שאתה מיטיב ומדליק את הנרות. אז הוא אמר, רב אהרון צבי מביאלה זצ"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם. מה זה שלך? שלך הלב נשבור ונדכה הזה שחלשה דעתך שאתה לא זכית להביא? החלישות הדעת שלך, הרוח נשברה שלך, זה גדול אצלי מכל הקורבנות שלהם. כי זבחי אלוקים, רוח נשברה. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. ואנחנו צריכים כבר לסיים. אז אני רק רוצה שוב לברך את כולנו, שנזכה לחיים טובים, שנזכה לרפואת החטא, שנזכה למחילת החטאים, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו בספרם של צדיקים גמורים, שכל בני ובנות ישראל שצריכים שידוכים, שהשם ייתן להם השנה הזאת בקרוב, בשמחה, משהו שטוב להם, שיהיה להם חיים טובים, ושנזכה שלכל אלה שכבר נשואים, שיהיה להם הרבה שלום בית והצלחה. אלה שצריכים ילדים וכל כך משוועים, שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותם בנחת, בשמחה, ואלה שכבר יש להם ילדים, שהשם ייתן להם הרבה נחת יהודי מכל הילדים, ואלה שצריכים רפואה שלמה, שהשם ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, ואלה שבריאים, שהשם יתמיד את בריאותם, שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ואלה שצריכים פרנסה, שיפתח לך השם את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך, ואלה שכבר יש להם ברוך השם, אז שיזכו שהשם יזכה אותם לעשות עם זה דברים טובים ומועילים ונכונים, ונזכה כולנו לצום לפניו יתברך את הצום הקדוש הזה, להתוודות לפניו, לזכות לחזור בתשובה, והוא מצדו יתמלא רחמים על כל עמו ישראל, ויחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון כי יבחון לב עקוב להבחינה. שנה טובה, גמר חתימה טובה, ובשורות טובות, אמן ואמן.